קדושה שבטבע. אולי אני רוצה קצת לחזור ולהוסיף קצת על ההתבוננות. הרב אומר, הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. השכינה שירדה בגלות עם ישראל היא הכישרון, הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אולי אנחנו נגדיר מה זה הקדושה שבטבע. דיברנו על זה בפעם הקודמת. ואמרנו, באמת החלפנו את הביטוי, הטבע הקדוש. כשיש טבע קדוש, אז כל החיים הם הולכים במישור. אמרנו, יש הישר ויש הכובש, מי שכבר הגיע שמידותיו הן נוטות לחיוב ולטוב ולעשות רק את הדברים הטובים, והוא מואס בכל דבר שהוא מניגוד לרצונו של הקדוש ברוך הוא. זה מצב בריא, זה טבעי, זה קדושה שבטבע, טבע קדוש, ביחיד, כן. וקדושה שמעל הטבע, זה אדם שצריך כל הזמן ללחום, לשמור על הקדושה.
הקדושה שמעל הטבע יותר
נמוכה? מה?
הקדושה שמעל הטבע יותר
נמוכה? אנחנו מגדירים מה זה קדושה שבטבע ומה זה קדושה שמעל הטבע. קדושה שמעל הטבע היא לא בתוך הטבע, זאת אומרת שהטבע הוא לא קדוש, וצריך כל הזמן ללחום כדי לשמר את הקדושה, כדי לעלות למדרגת הקדושה, כי זה לא הטבע. בגלל כל מיני גורמים. עכשיו כשנדבר על כלל ישראל, עם ישראל נמצא בארץ ישראל, חי לו את החיים הטבעיים שלו כמו שהוא רוצה, כמו שמתאים לו, כמו שהוא אוהב. הוא יוצא מארץ ישראל, מפוזר בין הגויים, להם יש אופי אחר, להם יש נטיות אחרות, להם יש שאיפות אחרות, והוא צריך לשמר את האופי שלו. לא רוצה להשתנות, רוצה להיות משהו, והוא נמצא במאבק, במאבק מול המציאות הסובבת אותו, מאבק פנימי, מאבק עלוי. המציאות הסביבה מנסה להשפיע עליו, לחנך אותו, לקופה עליו דברים, מונעת ממנו לעשות את מה שהוא רוצה. והוא צריך, הוא נמצא כל הזמן במצב של מלחמה. זה לא מצב הטבעי, מצב הבלתי טבעי. אדם יוצא ממקומו, הוא לא נמצא באפשרות, בטבע, ביכולת לחיות את חייו הטבעיים. על כן פשט, זה פשט, אני רוצה להגיד מה שהרב אומר. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. כשנמצאים בארץ ישראל, החיים הטבעיים של עם ישראל, והם חיי קודש. אז זה טבעי. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, השכינה הזאת אומרת הקדושה, המטרות, השאיפות, השכינה, אנחנו אמרנו, מתי מופיעה השכינה? כשאדם עוסק בתורה, השכינה כנגדו. שלושה עוסקים בתורה, השכינה כנגדה. אדם עושה מצווה, מופיעה השכינה. למה אנחנו אומרים שמופיעה השכינה? מופיעה רצון השם, זה הופעת שכינה. הוא עושה מצווה, לומד תורה, מופיע דבר השם, הריבונו שלנו מופיע בעולם, זה שכינה, הופעה של שכינה. אם כן, השכינה ירדה בגלות, כלומר, הקיום, האור האלוקי בגלות הוא לא טבעי, הוא קשה. השכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אז אפשר להגיד פשט ממש, להעמיד את החיים הטבעיים, המיוחדים של עם ישראל, זה בניגוד לסביבה. וכמובן שנמצאים במצב כזה, אי אפשר להגיע לשלימות של, של הופעה של קדושה. כי כל הזמן נמצאים במלחמה, והמלחמה היא מעכבת מלהוציא את כל הכוחות מן הכוח אל הפועל. צריכים להילחם כל הזמן מול כל ההפרעות. ויש מקום לקדושה, זאת אומרת ככה. באופן, אם אנחנו עוברים לפרט היחיד, שהוא הגיע, ברוך השם, לקדושה שבטבע. שהוא באמת, יש לו נטיות מאוד 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 חיוביות. אבל בכל זאת, האדם, עם כל הבריאות, אין מציאות של שלימות. יש תמיד, כל כלל יש להוציא מן הכלל. צריך לשמר את כוח הקדושה שמעל הטבע. הקדושה שמעל הטבע זה הגבורה לנצח. לנצח במקרה שיש מאבק. אז הרב מסביר ואומר, והאור שלמעלה מן הטבע עומד עצור בהם לעת הצורך. האור שלמעלה מן הטבע. כלומר, האור, היכולת להחזיק בסוג של קדושה כזאת שיודעת את המלחמה. אז המציאות השלימה, אומר הרב, היא כשיש קדושה, שהקדושה בטבע. קדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליון בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה. אז שימו לב, מקודם אמר הרב הקדושה שמעל הטבע, ויש קדושה עליונה, חשבנו קדושה שבטבע היא לא עליונה, קדושה שמעל הטבע היא עליונה. לא, יש קדושה עליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה. כלומר, הקדושה שמעל הטבע היא לא עליונה, כמו הקדושה שבטבע. שהוא כן? שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון עולם כולו ובסומו הגמור. וצריך, והקודש שבגולה, שיש לו מעלה, קדושה שמעל הטבע, יש לו מעלה בפני עצמו. יחובר אל קודש הארץ ועתידים, בתי כנסיות, בתי מקדשות שבבבל, שיגבו קרוב בארץ ישראל. טוב, נעבור לפרק הבא.
אם אדם נולד עם יצר הרע, רק בגיל 13 הוא גדול יצר טוב, אז איך אפשר להגיד שהטבע זה הנטייה כלפי אותן השם?
הטבע הפנימי הוא, כן, הנטייה, כשאדם מתבגר, ובאופן טבעי הוא מפסיק לשחק בגולות. אז זאת אומרת שהטבע הטבעי שלו היה לשחק בגולות, עכשיו הוא שתנה הטבע הטבעי שלו. אדם מתבגר, וניתנת בו בחירה חופשית, נשמה חדשה, ואז היא נפכת לדומיננטית והעיקרית. והגוף כולו הוא מתבטל כלפי הכוח הרוחני ומבקש לעשות את מה שהנשמה מבקשת. זה מצב בריא. אמרתי, יש כל המידות הרעות, הן לא טבעיות. הן לא הדבר הטבעי שאדם, שאדם יהיה קנאי. או שאדם יהיה כל הזמן רדוף אחרי כסף. אוהב כסף, לא יזבא כסף. זה לא דבר בריא. מה זה, מה מידה בריאה? אדם שמח בחלקו, מה שיש לו שמח, טוב לו, מאושר. זה מידה בריאה, זה טבעי. וכשאדם עושה דברים שהם בזה מזיקים לו, זה לא הטבע שלו. אם הוא על תאווה, כל הזמן נמשך לאכול דברים אסורים, אסורים מבחינה בריאותית. זה הטבע שלו, שהוא להזיק את עצמו? זה לא הטבע שלו. לא הטבע של אדם להיות קנאי וכל הזמן לאכול את עצמו, למה אחרים יותר מצליחים. הטבע הבריא הוא שאדם שמח בחלקו ושמח וטוב ויש לו עין טובה ורואה את המעלות של אחרים. זה הטבע הבריא. ויש מחלות. אבל הבריאות היא שאדם טוב לו, שאדם מאושר. כל המידות הטובות, הן עושות את האדם מאושר. הן לא רק נכונות, נגיד להיות ענב, זה לא רק נכון להיות ענב, זה גם טוב להיות ענב. מישהו ענב, אז הוא שמח, הוא לא כל הזמן רוצה יותר ויותר ויותר. הוא לא צריך להתבלט. וכן אותו דבר, שאר המילה, מי שמסתפק במועט, מושר. אנחנו הולכים לפרק חפתת. אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי, בכל הדרו ויופיו, מפני שבר האומה והחקתה מהחיים הטבעיים הגבוהים. ואם ירצה משורר בעל כישרון להתמכר אל הטבע, למרות כישלונה של האומה, יוכל רק להטביע את עצמו בצד המוחש הגס שלה, של הטבע. אבל את יופיה השמיימי לא יוכל לחוש בכל טובו והדר זיוו. כי כיוון שירצה להתרומם אל הספירה הרוחנית, ירגיש שבר האומה וידום רוחו. תחת אשר בשקיעה החושית יוכל לשכוח לפעמים את המצב, את מצב ההווה של האומה. מיום שחרב בית המקדש לא נראה רק בטהרתו, שנאמר על בי שמיים כדרות ושק כסים כסותם. כן, מה אומר לנו הרב? הרב מדבר כאן על המשוררים. יש כאן בתוכם מישהו משורר? כותב שירים? אף אחד לא מצביע. מה זה, אין לנו כאן אנשים יצירתיים?
יש פה
ענבים. אז אם כן, אז הרב מדבר לענבים האלה. אין, אומר הרב, אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי בכל הדרו ויופיו, מפני שבר האומה והחתקתה מהחיים הטבעיים הבריאים. כלומר, אדם ישראלי שיש לו מהות ישראלי משורר, והוא רוצה לבטא בשירה את ההתפעמות שלו מהטבע. הוא לא יכול. הוא לא יכול לבטא את זה בצורה אמיתית, עמוקה, פנימית. כי צריך בריאות בשביל זה. ואם ירצה משורר בעל כישרון להתמכר אל הטבע, למרות כישלונה של האומה, אומר הרב, יוכל רק להטביע את עצמו בצד המוחש הגס שלה. דבר על הטבע החומרי, המגושם, בלי הנשמה. לטבע יש נשמה. טבע הוא בריאה אלוקית. להתפעל מהגודל, מגודל היופי. מישהו יצר את היופי הזה, לראות את הפנימיות של הדברים. כי כיוון שירצה להתרומם אל הספירה הרוחנית, לא ירגיש, אבל את יופייה השמיים לא יוכל לחוש בכל טובו והדר זיוו. כי כיוון שירצה להתרומם אל הספירה הרוחנית, ירגיש שבר האומה וידום רוחו. כלומר, יפה שמיים. אתם מבינים, יש יופי שמיים לטבע. יש יופי עמוק, יש איזה תוכן פנימי, קדוש, עליון. וזה במצב הזה של האומה, אז כאילו הנשמה חסרה. אבל אם הוא השקע, אומר הרב, תחת אשר בשקיעה חושית יוכל לשכוח לפעמים את מצב ההווה של האומה. משה חזר, יום שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בטהרתו, שנאמר על בי שמיים כדרות ושק כסים כסותם. אז מישהו ישאל, אני כן ראיתי רקיע בטהרתו, לא תמיד כדרות. אז הוא לא מסתכל עמוק. אי אפשר לראות את השמיים בתארתם במצב הזה של הגלות. זה לא יכול להיות. כשאין בית המקדש, כשאין עם ישראל בארץ ישראל, כשאין השכינה מופיעה בעולם, כשאין הקודש מופיע בעולם, הכל חסר מן הספר. נמצא רק כאילו שלדים חסרי חיות. אז אפילו שהשמיים לכאורה התיאורים, אבל לא, חסר בהם הרוחניות. כך הרב אומר, כך צריך. כך המשורר הישראלי האמיתי צריך מרגיש. פעם קבוצה בישיבה, היה להם איזה חוש של כתיבה של שירים. והוציאו חברת שירים בישיבה. וביקשו לשמוע את חוות דעתי על החוברת הזאת. אולי סיפרתי לכם, אני לא יודע. ואני אמרתי להם, זה לא התחום שלי, אני נורא מצטער, אני לא מבין בשירה. אבל שאלתי, למה השירים עצובים? למה השירים היו עצובים? אז אמרו, זה מה שאנחנו מרגישים, מבטאים את מה שמרגישים. למה אתם מרגישים עצובים? אמרו ש... אתם מבינים, את הטוב קשה לבטא, כי זה כל הזמן. את החריג קל לבטא, ויש פתאום מצב רוח לא טוב. לא כל הזמן אדם יש לו מצב רוח לא טוב. בדרך כלל אדם טוב לו. מדרגות בזה, אבל טוב. לפעמים יש מצב רוח. אז בולט. אז אפשר לצייר את הדבר הזה, אפשר לתאר אותו לזה. תאר את היופי של ה... של כל הזמן מה שקיים, זה לא מעורר את הרגשות. אבל כשאדם מתעמק יותר, אמרתי להם, יש כל כך דברים נפלאים, דברים מרוממים, למה אתם לא מתארים את עבודת השם, את הרגשות שיש לכם בתפילה, לפעמים בלימוד, לפעמים במעשה חסד, לפעמים דברים... תדעו לכם, יש עוד שכבה יותר פנימית בנפש. צריך לחשוף אותה. לא לחשוף את השכבות החיצוניות. לחשוף את השכבה יותר פנימית. אבל אולי הם הרגישו את מה שכתוב כאן. אז הם לא יכלו, לא יכלו לכתוב. זה ליישב אותם. כך הרב מרגיש. הרב מתאר כאן מה הוא מרגיש. והרב הוא משורר. הוא אומר, משורר ישראל, לא יכול במצב הזה, לא יכול לגלות את היופי של הטבע במצב של שבר האומה. אבל, התחייה הלאומית הניכרת בבניין הארץ, כשנלקחת עם מקורה החי, כלומר שמכירים את התחייה הלאומית בתור תחייה אמונית, מקורה החי, זה המקור העליון, המקור הקדוש, תוכל כבר להחזיר רשמים אגונים מזיו הרוחני של הדר הטבע. זאת אומרת, יש כבר התחלה של חזרה לארץ ישראל, של גאולה, של תחייה ותחייה אלוקית. זה יכול כבר להחזיר רשמים אגונים מזיו הרוחני של הדר הטבע. עד עד שתיוולד האפשרות להסתכל לא רק בארציותו, כי גם בזיוו השמיימי. בערך ידוע המכוון לפי ניצוצי האור שבתחייה המתפתחת. באופן יחסי, כלומר, כמה שהתחייה יותר מתפתחת, יותר אפשר לראות את ריבונו של עולם המופיע בתוך הטבע, בתוך המציאות. את הגודל, העניין האלוקי, את הקדושה, את האור הפנימי של הטבע, ואז יותר אפשר כבר להתחיל להרגיש את זה, לראות את הטבע העליון. הרב אומר לנו, תדעו, יש ארץ ויש שמיים. בארץ ישראל, אנחנו אומרים, הארץ קדושה. אז יש קדושה, שני מדרגות של קדושה, הייתי אומר כנגד שתי המדרגות שבחוץ לארץ. יש בחוץ לארץ תומת ארץ העמים. אז יש שתי הגדרות בגדר של תומת ארץ העמים. הגדרה אחת, הפרה, הפר של ארץ העמים, תמה. מי שמעיל על האפר של ארץ העמים, נטמא. מים מעביר, אם מישהו לא מעיל על זה, הוא הולך עם בשידה טבע ומגדל שחוצץ, והוא לא מעיל על אפר ארץ העמים, יש גם אוויר תמה. כנגד זה בארץ ישראל גם כן, יש קדושת קרקע, הארץ קדושה, פירותיה היוצאים מן הארץ הזה קדושים, יש להם דינים והלכות מיוחדים בגלל קדושתה של ארץ ישראל. ויש קדושת אוויר. זה מבחינה הלכתית גם. יש קדושת מקום. כלומר, בירושלים למשל, אז לפי דעת הרמב״ם, קדושת השכינה לא בטלה, ומאז שהתקדשה ירושלים קדושת השכינה בבית המקדש, הקדושה קיימת. אבל זה לא אומר שלא בטלה הקדושה של הקרקע, כי זה שתי קדושות. כלומר, האם תרומות ומעשרות היום בירושלים דאורייתא, לפי הרמב״ם, שהוא אומר שתרומות ומעשרות בכל ארץ ישראל זה לא דאורייתא, אבל בירושלים הוא אומר שהקדושת שכינה יש. אז כל המנחת חינוך דן בזה. רוב המפרשים אומרים, זה שני סוגים של קדושות. יש המקום, קדושת מקום, לא קדושת קרקע. אז צריכים לדעת, יש עוד קדושה, יש קדושת שמיים. לארץ יש, יש פה ארץ, יש אוויר באמצע, ויש שמיים. השמיים קדושים. השמיים של, כן, של ארץ ישראל, ושמיים של ארץ ישראל. זה לא כמו שמיים שחוצה. כל מקום ומקום יש לו את ה... מהמקים של הקרקע ועד שמי השמיים. אז יש זיו שמיימי, תוכן רוחני, תוכן פנימי. סיפרו על צדיק אחד שהיה כל יום הולך למקווה, אבל בחורף היה שלג וקרח, והיה סכנת החלקה. היה הדרך למקווה, צריך לעלות על איזה גבעה ולרדת, וממש קשה היה, ממש מסוכן להחליט. אמרו לו, צריכים לחוש לסכנה. אמרו, למה אתה הולך? הוא אומר, אני לא נשען על הקרקע, אני מחזיק בשמיים. מי שצריך על הקרקע זה מחליק. אני לא מחזיק שם, אני מחזיק שם למעלה.
כשפה
מדבר
על שאין
קדושה
בארץ ישראל, אז אומרים שאין קדושה היום, המשורר לא יכול עדיין לגלות את הטבע. מה זה אומר לגלות את הטבע?
לראות את העומק של הטבע. יש... מה?
מה זה אומר?
יש בכל... אני אספר סיפור, אולי כבר דיברנו על זה פעם. אתם ראיתם פעם ציורים מופשטים? אתם יודעים להבין אותם? אז אני... יש לי מחותן שהוא מצייר ציורים מופשטים. לא מחותן שלי, שאני, אבל אנחנו מחותנים. רב טוביה כץ. שמעתם עליו בטח. הוא מצייר ציורים מופשטים. אז הוא עשה תערוכה בתל אביב של ציורים שלו. אמי, זיכרונה לברכה, הלכה לראות את זה. אמי התחילה בגיל המבוגר שלה, גיל 60 פלוס, התחילה לצייר, אבל לא ציורים מופשטים, ציורים של נוף יפים. הצליחה מאוד מאוד בזה, והיא באמת היה לה חוש אומנותי. היא באה לתערוכה, מסתכלת, רואה איזה בחורה מסתכלת על ציור, ומתבוננת, מתבוננת, מתבוננת, שואלת, מה את רואה? היא אומרת, עץ. איפה עלים? איפה ענפים? זה הנשמה של העץ, היא אומרת לה. ככה היא אומרת, אני לא יודע אם האישה שומרת מצוות, הייתה האישה הזאת, היא מדברת על נשמות. יש, יש, יש פה רעיון, העץ זה רעיון. זה לא רק עץ, אתה מסתכל על עץ, אתה יכול להסתכל על הצד החיצוני שלו, אתה רואה כאן ענפים, עלים, אתה רואה איזה רעיון, איזה התפשטות, איזה התפתחות, איזה מהלך. אז הרב ככה מסתכל על העולם, רואה את העומק של העולם, את העומק של המציאות, רואים בטבע, רואים את יוצר הטבע. מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותי במראה הזה שאני רואה. כל מה שאדם פוגש בעולם זה דבר השם. הוא יכול לשמוע את זה כדבר שטחי. אחת ברסידות כה הרבה מדברים על זה. כן. יש רב זאב, בעל ספר אור המאיר, אור המאיר כותב, אתה אצלהם, הוא הלך בין הגויים, הולך בשוק ושומע גוי מדבר, תדע לך, שמעת משהו? זה דבר השם מדבר מתוך גרונו. איזה לימוד אתה יכול ללמוד מהדיבור שהוא דיבר? מה? כי אין מקרה. אתה היית במקום זה, נפגשת עם אדם זה, אין מקרה. צריך להבין, יש הכל זה הופעה אלוקית. אתה צריך להתבונן. כאן יש הדרכה פרטית, כן? לחסידות, בכלל אומרת, כל מקום, כל דבר, כל רגע, מכל דבר אתה צריך ללמוד משהו לעבודת השם. והרב מלמד אותנו להסתכל הסתכלות גם כללית. אתה רואה גם את הדומה, את הצומח, אתה רואה גם את המדומם, אתה רואה את השמיים, אתה רואה את סיפור. השמיים מספרים כבוד שער, כבוד כן. השמיים מספרים כבוד כן. יום ליום יביע עומר. הם מדברים. בלי נשמע כולם. יום ליום יביע עומר. ולילה ללילה יחווה דעת. בלילה מתלחשים. ביום מדברים. כי היום הוא מדבר, היום הוא זועק. היום רועש. ובלילה שקט. לילה ללילה יחווה דעת. תקשיב. תשמע. את הסיפור של הלילה. את הסיפור של היום, את הסיפור של היום אחד מספר לשני, כי יש כאן שיחה בין הימים, כל יום מעביר ליום השני איזה סיפור. אז אתה יכול להסתכל על המציאות בצורה שטחית, ואתה יכול להסתכל על המציאות ולראות את, לראות את עומק הבריאה, עומק התוכן של זה, עומק היופי, החסד, הטוב האלוקי, האור. הרב אומר שכל עוד שעם ישראל לא חזר לבריאותו הטבעית ולבריאותו הרוחנית, אז הוא באמת יכול לראות רק את החיצוניות. אבל כשכאילו הרב מתוך התחייה הולכת ומתרחשת, אז אפשר כבר להתחיל לראות את יופי האלוקי שבטבע.
רב, זה בגלל שאדם שהוא מסתכל על הטבע והוא מנסה לראות כמה הקדוש ברוך הוא גדול.
לא באופן מלאכותי. זה לא מלאכותי. עכשיו אני מסתכל, מה אני צריך לחפש שם? הוא רואה את זה. הוא רואה את זה.
אבל למה המצב שעם ישראל משנה לו בעניין הזה?
מה?
מה זה משנה?
זה משהו אחר לגמרי, זה כבר... זה דבר לא קטן, זה דבר גדול, זה דבר עם תוכן, עם מגמה, עם ייעוד, עם שאיפה, עם משמעות. לא סתם יש כאן איזה חפץ שאין לו משמעות. העץ הזה גדל, יש לו מטרה, יש לו ייעוד, יש לו תוכן. אתה רואה את העצים מתנאים, כן. אז אתה רואה את עצי היער שהם שוררים. שוברים. לא סתם העצים מתנדנדים. הם עושים כאן שירה, שירת הגלים של הים, כל דבר. אז למי שיש כוח דמיון, אז הוא יכול לחוש את הדברים האלה באופן גדול. זה צריך כוח דמיון, וכוח הדמיון, זאת אומרת, הוא, כשהוא מפותח מאוד מאוד, אדם, כל מה שהוא רואה, זה מצייר לו ציורים עמוקים, פנימיים. יש אנשים שכל אות ואות יש לה את צבע. אצלכם זה ככה? מה הצבע של אות א', מה הצבע של אות ב', לכל אות יש צבע. מה? כן, אומרים, זה אדום, זה כתום, זה חום, האות הזאת ככה, האות הזאת ככה. זה ציור. אתה מסתכל על האות א', אתה יכול לראות אות א', אתה יכול לראות, וואי, יש פה קו, יש פה למעלה, יש פה למטה. זה מזכיר לי את השמיים, זה מזכיר לי את הרבה דברים. תסתכל בספר של הרב, יש מילים. תראה, הוא מסתכל על האות, הוא מסתכל על האות ב', הוא רואה בית. אתה מסתכל, אתה לא רואה בית. בית, אתה רואה בית, פתח. זה משמעות, זה הרבה הרבה תכנים. אתה מסתכל על האות י', זה משהו מאוד עמוק, מאוד פנימי, מאוד קטן, מאוד זהיר. אבל בעצם זה השורש של כל האותיות. כי מזה מתחיל, כל אות מתחילה מאות יוד. זה עוד תחום שצריכים ללמוד אותו. מין עושר נפשי כזה. כוח הדמיון זה כוח מצד אחד יכול לעלות את האדם מעלה, מעלה, מעלה. וזה הנבואה. הנבואה בשיאה. וכוח הדמיון יכול להיות מוחשי מאוד מאוד מאוד. ולהפוך להיות לאמונה של עבודה זרה. מסוכנת מאוד מאוד. ואנחנו קצת למדנו על הדבר הזה, שכאילו הקדוש ברוך הוא, כאילו, אחרי שהדמיון היה מאוד מאוד מפותח, דמיון העבודה זרה, היה צריך לדכא את הדמיון הזה. הדיכוי הדמיון הזה גרם לדיכוי הדמיון של הנבואה. ממש מאותו זמן שפסקה, שדיכו את העבודה זרה, כמו שחזל אומרים לנו בתחילת בית שני, אז כאילו העבודה זרה פסקה בישראל, אז גם פסק כוח הנבואה. צריך עכשיו להחזיר את כוח הנבואה רק בתארתו, בגודלו. אז המשורר, כן, כישורנו כישרונות אומנותיים, שאדם יודע, רואים להביע רעיונות מאוד מאוד עמוקים בציור. ויכול להיות בשירה, ויכול להיות בנגינה. והגאון מבינה, בהקדמה לפיית השולחן, הגאון מבינה, אתם יודעים, הגאון מבינה ידע את כל שבע חוכמות. הוא גם חשב שצריכים ללמוד בישיבה תיכונית. שצריכים ללמוד את כל החוכמות. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אנחנו, בזה אנחנו שותפים עם העמים, פה אנחנו יכולים להראות את החוכמה שלנו. אז הוא גם למד חוכמת המוזיקה. וידע את כל הסולמות, ואת כל הכללים. הוא אמר שיש כללים כאלה וכללים כאלה במוזיקה. הוא אמר שחוכמת המוזיקה היא יכולה להעלות את האדם לרוח הקודש. והמקור של השירה, של שירת הקודש, זה בעצם מהר סיני, כמעט. יחד עם מתן תורה ניתן גם השורש של שירת הלווים, השירים. זה כישרון הבאה. של רגש עמוק מאוד מאוד, של דבקות, של שייכות, של מרץ, של קצב, כל מיני הופעות של עמוקות פנימיות, שאפשר להביע אותם על ידי שירה. ויש כאלה בעלי מקצוע יודעים להביע את זה על ידי ריקוד. עושים ריקודים אומנותיים. כן? אלה כל התחומים שבעצם אנחנו צריכים לשאוף שכל הכוחות האלה יתגלו בהם, וזה יהיה השלימות של הופעה של עם ישראל. כמובן, הכל הופעת התורה, הופעת הקודש. אבל הופעת הקודש לא צריכה להיות מצומצמת בשכל יבש. הופעת הקודש יכולה להתבטא בכל האומניות שבעולם, בכל התחומים. ככל מה שיהיו יותר תחומים, יותר הקודש מתפשט, יותר הקודש מתפתח. כלומר שהחיים מתפתחים, הופעת הקודש יכולה להתפתח יותר בשלימות. אנחנו, עם ישראל, צריכים לגלות את הגודל השלימות של ההופעה האלוקית. וכל מה שיש בעולם זה ריבונו של המצב. אז כל זה צריכים לראות את העומק שלו, את המשמעויות העמוקות, הפנימיות. מרבו מעשיך השם, מגדלו מעשיך השם. מאוד עמקו מחשבותיך. בשביל זה אנחנו משוררים כל יום את פסוקי דה זמרה. אז למה לא מקים חוג לשירה? ולאומנות וכו'. כשאנחנו נהיה פה כמה אלפים, אני חושב שנוכל לעשות את הדברים הללו. בינתיים אנחנו עוסקים ככה בדברים הבסיסיים, אבל בעזרת השם שהתורה תופיע, עניינה להופיע בכל התחומים. לא להצטמצם בבית המדרש המוגבל. טוב.